אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם. וחברים, מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת הראש?
ההשקפה לא עם החיים, עם החיים כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ מספר 21, על הקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר, מה תפקיד הקיבוצים בחברה הישראלית, אם יש כזה, וכיצד השפיעו הקיבוצים על החברה הישראלית מאז ועד היום, למשל בתרבות. השותף שלנו לשיחה היום הוא גיורא יעלום, בן קיבוץ כנרת, מחזאי ואיש תוכן, שבשנים האחרונות מכהן כמנהל אגף התרבות של עיריית תל אביב. בין היתר, אתה חתום על המחזמר סימני דרך בתיאטרון הבימה, שגוללת סיפור חיה של נעמי שמר, גם כן, היא מקיבוץ כנרת.
קבוצת
כנרת. גיורא זה שם קיבוצי?
יש שם יותר קיבוצי מגיורא? אני מכירה חוץ מגיורא חמיצר, מישהו שהוא לא מקיבוץ. וגם השורשים של גיורא הם בקיבוץ, כנרת אגב. כן, אני לא יכול לחשוב על שם יותר קיבוצי מגיורא.
האמת זה שם יפה, אפשר לעשות לו קאמבק.
יש פונקציה מאוד מגניבה באתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאתה יכול לבדוק את הפופולריות של השם שלך לאורך השנים. מסתבר שהגיורא האחרון שנולד בארץ נולד ב-1981. אנחנו חיה נכחדת.
מה? ברצינות?
גוגלית.
וואו.
זה מפתיע אותך? אתה מכיר גיורא עם בני 20?
שמע, זה שאין כמעט, זה לא מפתיע אותי, אבל זה שאין בכלל, זה מפתיע. כי קוראים אנשים לשמות סבים לפעמים ודברים כאלה.
הייתה פעם קבוצה של גיוראים, שקראנו לה אומנות העבודה של כתיבת השם גיורא, כי אנשים כבר לא יודעים, גדל פה דור שלא יודע איך לכתוב את זה, ותמיד בארומה שאתה קבל את החשבונית עם השם שלך, אתה רואה שסיפו א' ו-ה' בסוף ליתר ביטחון או עין, ואנשים כבר לא יודעים איך לכתוב את השם הזה. וגם אני, כמו כל הגיוראים, קרוי על שם מישהו, כמובן.
כן, כמובן.
וכמה הקיבוץ נוכח בחיים שלך, בעשייה שלך?
אני חשבתי הרבה לפני שבאתי למפגש, והתשובה היא כנראה בכל רגע נתון, אני מאוד מאוד קיבוצניק. לקח לי הרבה זמן להפסיק להיאבק בזה, ולהבין שזה מי שאני, ושיש לזה יתרונות, ומרגע ששחררתי, גם הפכתי להיות מאושר עם הזהות שלי, ולא מתנצל עליה, ומוצא איזה חוזקות במקום שגידל אותי, כדי להביא אותי לכל דבר שאני עושה, מכתיבה ועד ניהול.
אגב, המאבק שלנו ביותנו קיבוצניקים, הוא מאפיין של הקיבוצניקים, לא? זאת אומרת, זה חלק מהמאפיין של רבים מהקיבוצניקים, לדעתי. שעזבו, שחזרו.
קיבוצניקים שהולכים לעיר. אני חושב שקיבוצניקים שחיים את כל חיים בקיבוץ, פחות מתנהלים עם איזה אישיוז על היותם קיבוצניקים, חוץ מאלה שמקומם לא שם, והם מתכחשים לזה וחיים כל החיים בקיבוץ, מפתחים מרירות, אבל אנשים שעוזבים לעיר, זה צל המלווה, ברור.
כי אתה כל זמן צריך בעצם להוכיח את עצמך במובן מסוים, לא?
לפעמים, ולפעמים החברה מלמדת אותך שזה לא כבוד כזה גדול, שזה שונה לגמרי מאיך שאתה גדל בקיבוץ, שכמובן כולנו יודעים שאין דבר יותר טוב מקיבוצניקים, ואז אתה חוטף את המהלומה. אני הגעתי לצבא, זו הפעם ראשונה שיצאתי לעיר הגדולה, ושירתי במקום מאוד מאוד אורבני, שזה במחנה, עם אנשים מאוד מאוד עירונים, נפו בייביז, מה שקוראים היום, בנים של נפוטיזם, או אנשים מאוד מתוחכמים, באמת, שצרכו תרבות וצרכו, ראו עולם, ראו את חול, ואני באתי, אמרתי, אני מקיבוץ, אני מכנרת, אתם יודעים מה זה כנרת, ובזו לי, באמת, הייתי מלודי, היו שניים שבזו להם, זה אני ומישהו חבר טוב שלי, עד היום שי צברי, הוא היה מבת ים, ותימני, ומזרחי, המזרחי היחיד, ואני הייתי קיבוצניק מהפלך, היחיד, וכאילו, והיינו מאוד אוטסיידרים.
אני הרגשתי דברים קצת דומים בחלק מה... הייתי במודיעין, גם חטיבת מחקר כזה, הגעתי למין קורס כזה. כן, היה שם אנשים שפחות הכרתי. גיורא, אולי אתה יכול לספר לנו ככה, למי שלא מכיר אותך, ככה, תולדות חייך ככה בקצרה ממש, אתה נולדת בקבוצת כנרת, ההורים שלך.
נולדתי ב-75 בקבוצת כנרת, בתוך ממלכת הקיבוצים של עמק הירדן. פרופו זה, הייתי בטוח עד למפגש, עד שעשיתי גוגל, שזה המקום עם מצבור הקיבוצים הכי גדול בארץ. 22 קיבוצים, מסתבר שאנחנו מקום שלישי.
גליל עליון קודם.
גליל עליון מקום ראשון, 29 קיבוצים, ועמק המעיינות, 24 קיבוצים. עמק ישראל מאחורינו.
כן, אבל האיכות היא אחרת.
נכון, תודה שאתה אומר את זה. אני, אגב, מכיוון שאני מעריץ של הפודקאסט, והקשבתי, לא זכור שירחתם מישהו מעמק הירדן עד עכשיו.
נכון.
מעמק הירדן?
אני שמח שנתתם את הדלת למישהו שהוא לא מהשומר הצעיר כמוכם. תודה לכם שזכרתם.
לא, אנחנו חיכינו לך.
יש הרבה ביקורת על העניין הזה, שזה מדהים, כאילו כמה יצרים זה עדיין מלבש, שיש תנועה קיבוצית אחת.
אני רוצה לציין שאיחוד הקיבוצים והקבוצות נולד בקבוצת כנרת.
אבל האמת שהתמקדנו בצפון ובגליל
ובנגב.
אבל הוא צודק.
לא, אני מתכוון במפונים ובגלל המלחמה.
אבל בסדר, אני כאמור מאוד נהנה מהפודקאסט. ובכן, גדלתי שם, שני ההורים שלי הם קיבוצניקים מכנרת. סבא וסבתא, כנרת היא הקבוצה השנייה, הקיבוץ השני אחרי דגניה, גנבו לנו את הבכורה.
אבל הם לא עלו יחד, ואז היה...
הם עלו יחד, הם היו בחצר הכנרת ובונג'וני ביחד, ואז הם ביצעו את ההחלטה הטקטית של לעלות לאדמה, לילה 20, הם עלו ראשונים, וכנרת עלו איזה 4 חודשים אחריהם, כן. אבל דגניה זה הקיבוץ, כן. וההורים שלי שניהם נולדו ילידי כנרת, ועזבו מאוד מאוחר, הם עזבו שאני כבר השתחררתי, סבתא שלי חיה עד היום שם, סבא וסבתא מצד אבא עלו עם העלייה השלישית, מהקבוצה של לטביה, הרמת גן, אם הם הקימו את רמת גן, ואז עברו לכנרת, ולכן אין לי נכס ברמת גן, אבל, יש, אבל הם הלכו לגבול, וסבא וסבתא יוסקה ופנינה מצד אמא, הם כבר, סבא שלי היה ילד שמולט מהשואה, שנייה לפני שהתחילה, וסבתא עלתה לירושלים, והם הכירו בפלמח, והם באו לכנרת בקום המדינה.
וגדלת בקבוצה, כשהקיבוץ היה שנות ה-70-80, קיבוצים היו מאוד מאוד קיבוצים עדיין, ככה בתוך בועה בעצם, נכון?
אבל זה קצת שונה נראה לי בתקם, לא?
קודם כל, היה לי כל כך אחלה מה להשוות, יש שני שומר צעיר בעמק הירדן, שזה בית זרע ושער הגולן, והם אכן לא למדו איתנו, למדו במוסד שלכם, גם שם קוראים לזה מוסד, ולא היה לנו קשר איתם בכלל, למען האמת, וגם לא היינו קשר כל כך עם מה שקורה מעבר ליפניאל, כשמטפסים, היינו בעולם שלנו, זה קצת, אני זוכר שפעם ראשונה ראיתי את שר הטבעות, ותיארו את הפלך, איפה שבילבו, ואמרתי, וואה, זה כאילו מאוד דומה, כאילו לבועה המהממת שלנו. אז היינו בקשר אחד עם השני, פשוט מאוד, עם הקיבוצים האחרים.
אבל מה באמת המאפיינים הקיבוצים, כמו שכן שאל, כי נגיד בכנרת, אף פעם לא הייתה לינה משותפת, כי מההתחלה.
לא, הייתה, הייתה, אבל, הייתה, אבל תודה לאל, האמת שהם היו עד מאוחר, אבל הם, אחרי מלחמת יום כיפור, הם הפסיקו עם זה, ואני כבר לא גדלתי בלינה המשותפת, כי נולדתי ב-75, תודה לאל. והם פעלו מאוד מהר לעשות הרחבות בבתים, כדי שיהיו חדרי ילדים, אבל ההורים שלי מרוענים בילדי השמש, הם היו בלינה משותפת לגמרי.
אבל זה סממנים קיבוציים אחרים, אז כאילו איפה זה בא לידי ביטוי בזיכרונות ילדות שלך?
תראו, קודם כל, מה שתמיד אמרו לנו, כי שאלתי, זה נורא עניין אותי כילד משום מה, לא ברור למה, מה ההבדל בין השומר הצעיר לתקם, שבדיוק אז קם, והם אמרו, תמיד אמרו לנו, השומר הצעיר נורא קשוחים, הם כאילו, הם עם דוקטרינה, מסוימת, הם מתכחשים לכל דבר שהוא לא הדעה שלהם, מתכחשים לאלוהים, ובגלל זה חוזרים אצלם בתשובה הרבה, כמרד, אבל אנחנו, בכנרת היה בית כנסת תמיד, משנות ה-20, תמיד הוא היה המקום של, כאילו, החוגים של הילדים, ובסופי שבוע היה בית כנסת, וכנרת הייתה מקום מאוד פלורליסטי, מסתבר, ותמיד אמרו לנו, אנחנו בתקם הרבה יותר, אז לא הייתה המילה זורמים, אבל זורמים, וזה מה שהרגשנו, הרגשנו שיש לנו זכות גדולה ומזל שאנחנו לא בשומר הצעיר.
תגיד, והכנרת זה קיבוץ עם המון באמת, הקיבוץ השני, עם כל המאפיינים ועם המון אנשים ידועי שם כמובן, וכולם מכירים את
הבית קברות שלנו.
הבית קברות.
שהוא כולו רחובות בתל אביב.
שהוא רחובות, כולו רחובות בתל אביב. רק טרומפלדור לדעתי יש יותר רחובות בתל אביב. ונומי שמר.
ורחל.
ורחל, זאת אומרת, זה קיבוץ, זה שאתה היום, הכל חיים, מתעסק בתרבות, זה לא מקרי, ספר קצת, איך ינקת את זה בתור ילד בקיבוץ?
קודם כל, אמא שלי, שני ההורים שלי היו אנשי תרבות, סבתא שלי הייתה מנהלת בית ספר, ואז מנהלת הספרייה וחדר העיון, אמא שלי ואבא שלי תמיד היו מהחברים המתנדבים שעשו את המסכתות, ואת החגים וכאלה, ואני תמיד נצמדתי, נורא אהבתי את זה שכולם הולכים לחזרות לפני חגים, והייתי יושב שם, זה היה קסום, זה היה ההפך מהקיבוץ, זה היה מרגש, זה היה מיוחד, וזה היה מתכנס לאירוע סי, זה לא משעמם, ואימא שלי הייתה מורה לאומנות, בבית ירח, בתיכון, okay. ובעצם חוויתי תרבות דרכה, בית של מלא מוזיקה, נעמי שמר, obviously, אבל גם מסתבר שאנשים מקיבוצים, שייקה פייקוב ורוזנבלום וכל הזה, אז זה הבית, זה המוזיקה ששמיעו, וגם הייתה לוקחת אותי לראות דברים. החוויה הראשונה המכוננת שלי בתל אביב, זה שהיא לקחה את התלמידים שלה מבית ירח, תיכוניסטים ואותי, הייתי בין 6 לתל אביב, למוזיאון תל אביב. וזה פעם ראשונה בחיים שלי שהייתי בעיר הגדולה, הילד שרואה כאילו בניינים גבוהים, זה הערב, והגענו והאורות ניצנצו, ואז נכנסנו לפויה של המוזיאון, ונכנסנו, ואז היא אמרה לי, עכשיו תסתובב, והסתובבתי, וראיתי את הציור הקיר הענק של רוי ליכטנשטיין למעלה, וברגע הזה, זה הרגע מכונן, ברגע הזה התאהבתי באחת, באומנות, בתל אביב, ובדבר הזה שנקרא מוזיאון. וידעתי באופן החד ביותר שכאן אני צריך להיות.
וואו, בגיל 12.
לא, לא, 6. הייתי ילד. זו החוויה מכוננת. מין הבנה נורא ברורה.
זה מדהים איך אתה יודע, עושים את האצבע.
זו החוויה כל כך חזקה. זה הקאבי.
תגיד, והיית, ראיתי שאמרת באיזשהו, איפשהו שכתבת, על זה שהיית הילד שקורא ספרים, שיודעים שאתה זה שקורא ספרים, ואתה טיפה, היית טיפה חריג בנוף?
הייתי מאוד חריג. קודם כל, גיי שלא מדעת, עדיין. ולא אהבתי כדורגל, וזה לא עניין אותי, ואני גם לא הבנתי למה זה כל כך מעניין את שני האחים שלי, שהם עוד קיבוצניקים ומאוד סטרייטים, ומצאתי ספרים כי זה היה אסקייפ. קודם כל לעולמות אחרים, וככה גיליתי שיש עוד עולמות. אני זוכר שקראתי את הרביעה והחמישה הסודית. והם הולכים.
אני ואחרי, בלי איתו.
נכון? אני זוכר ש... אני זוכר שכאילו אחרי שהם סיימו חקירה, אז אני לא יודע אם צריכים, היה להם קריחונים שהם היו אוכלים, פנים ותי, ומסורת, כן. ואומרים, אה, אלוהים, איזה מיוחד, לי אין קריחונים. ו... ובהדרגה גם נשאבתי לעולם הזה, כי מצאתי בו השראה בעיקר אצל סופרים, שגדלו במקומות קטנים ואיכשהו עשו לעצמם דרך חוצה. הסיבה שאני כל כך אוהב את סטיבן קינג עד היום, זה מכיוון שהוא גדל בעיירה מאוד קטנה בשם דרי, במיין, לאם חד-הורית, אבא שממש כמו בקלישה, אבל באמת יצא לקנות סיגרות ולא חזר, עם אחיו הקטן, עם הענייה, מקום, אני ביקרתי יום אחד בדרי, כי נסעתי לעשות שם כתבה ו... וזה היה ממש כינרת, זה מקום יפהפה ונידח ומאוד מאוד שקט, במובן שמה שיכול להתפס כמאוד משעמם, ומרוחק מכל עיר גדולה, ואני יודע אם אתם מכירים סטיבן קינג, רוב הסיפורים שלו מתרחשים בעיירה, כן. בבנגור, זו הייתה העיירה שלו, הוא קרא לה דרי, וזה היה כינרת, ואני מבין למה התאהבתי בו, ואני מבין למה הוא כתב את זה, כי הכל היה כל כך משעמם, שהוא המציא מפלצות והרפדים במקום הזה, ו... ככה התאהבתי בספרות בעצם.
אבל זה אומר שגם חוויית הזרות והשונות אצלך היא חזקה. יש ישיר של אריאל הורוביץ, שאני מתה עליו, שנקרא המכתב של רבקה לנעמי.
כן, מי לא בוכה בסוף כשהיא מקריאה? כולם בוכים.
נכון, אז בעצם הוא הבן של נעמי שמר, זה בעצם מבוסס על מכתב, עידוד שהסבתא כתבה לנעמי, כשיצא ללמוד מוזיקה, אחרי מלחמת השחרור, והייתה התנגדות מטורפת באספת חברים, והיא נסעה. והמילים הן מדהימות, וזה מזכיר לי אותך, אני אגיד לך איך זה מתחבר למה שאמרת עכשיו, אז יום העבודה נגמר, וירדתי לכנרת לענות על מכתבך ילדתי הקטנה, קשה לך שם עכשיו בעיר בה את לומדת, קשה כמו שקשה תמיד בכל התחלה. ואז יש את הרוח, ואז היא בעצם אומרת שהתשובה לסערת נפש שלה זה הלימודים. וכאן פועלים עייפים כבר צמאים לשיר שלך, אבל את עוד צריכה לחתור דרך כל הפוגות של בך.
והיא כתבה את זה, קולקית, היא קרה מכנרת, איזה פאנץ' יפהפה למכתב, את צריכה לחתור דרך כל הפוגות של בך. אני מאוד מתחבר למכתב הזה, אבל דווקא ממקום אחר, כי אני מבין את הסאבטקסט שלו, כי אני חושב, אחרי שבאמת חקרתי את מודה של נעמי שמר לא מעט, אני חושב שאני מבין את נעמי שמר ואת הדרמה, המכתב הזה הוא בעצם מכתב נחמה וחיזוק, הילדה הזאת איכשהו הצליחה לטפס איכשהו אחרי שלוש אספות שאמרו לה לא ללכת ללמוד, ובסוף ילדה בת 18 הצליחה אחרי שאיזה אם שכולה נעמדה ואמרה תנו לה ללכת, והיא שבורה שם בירושלים, וזה מפחיד למי שהיא לא מכירה, היא גדולה, ואיכשהו הצליחה לעשות את הבלתי אומן ולהיחלץ, והיא כבר עומדת לחזור כי היא מתגעגעת והכל זר מפחיד, והיא מה אומרת לה, אמא שלה, אל תשברי, את הצלחת במשהו מאוד משמעותי, אל תלכי אחורה, כאילו תתקדמי, אני מחזקת אותך, אני מאחורייך, כאילו אנחנו שמים בך את מבטחנו, זה מדהים, זה לא רק נחמה, זה גם אנחנו איתך, תתקדמי.
תגיד, וזה מאוד מזכיר, אבל את החוויית גם שונות וגם זרות, ובעצם ההתנגדות וההתערבות הזאת של הקיבוץ בבחירה שהיא לא טריוויאלית.
יש סיבה למה מאוד התחברתי לנעמי שאומר, כן, נכון. הקיבוץ, אם כי אני חייב להגיד שאני גדלתי בקיבוץ מאוד מאוד שונה, ומאוד מאוד מאפשר, ממש לא הקיבוץ של נעמי שאומר, ואם יצאת ללמוד לא היית צריך להתחנן, קיבלת כבר לימודים, ואפילו לא לימודים שיתעלו אותך לחקלאות, הרי תמיד היו שולחים לרופין, נכון? או למורות לריתמיקה, הסללה מגדרית. מימנו לך תקופה לימודים רק אם זה היה לתועלת הקיבוץ. אצלי כבר יכלת ללמוד...
נעמי שמר לימדה ריתמיקה או משהו.
נכון? נכון, כן. ככה היא בעצם החזירה את חובה לקבוצה.
כן, והיא כתבה שירים מהשירים הראשונים שלה.
זה השירים הראשונים שלה, כי לא היה לה מה לשיר לילדים. אז היא לימדה אותם על חודשי השנה ועל הפרחים.
כן. אבל תגיד, החוויה הזאת של להיות גיי ולגדול, מתי בעצם התחלת לגלות את הדבר הזה?
לאחרונה, סתם, בדיחה.
השבוע.
שמעשיתי גוגל.
לא, כאילו, אתה חי, אני חושב על זה, על עצמי בתור ילד בקיבוץ, ואני זוכר, אמנם השומר הצעיר שזה קיצוניים ומטורפים, אבל...
מילים שלכם, לא שלי.
לא, לא, אני אומר שאולי זה יותר קשה, אבל זה היה... אני חושב על חבר'ה בגילאים שלי שיצאו מהארון, ואני... חוזר לימים האלה שהייתי נער, ואני גם מכיר אותם ומדבר איתם. וזה לא, זה לא היה דבר פשוט מן הסתם, זה היה תקופה אחרת. כמה זה היה חלק מהמאבק שלך בתוך הקהילה? או ש...
אני חושב, חשבתי על זה הרבה, ותודה לאל בשביל זה יש טיפול פסיכולוגי, זה לא היה שם. זאת אומרת, אני חושב שמאוד מאוד התכחשתי לעצמי, אני יצאתי מהארון בגיל 24, אחרי שכבר הייתי במרחק ביטחון, עזבתי את הכנרת ב-21, אחרי הצבא, ולקחתי עוד 3 שנים במרחק ביטחון כדי... להיות פה ולראות שאני יכול לשרוד בעיר ולא לחזור, ואז אם אני יוצא מהארון אז כאילו זה יהיה אישוס שלמים, ואז שהבנת שאני כנראה איכשהו מצליח לאחז פה, אז אמרתי אוקיי, ככל הנראה יש בי משהו שונה וכדאי שאני אחקור את זה. זה לא, לא היה לי דיון פנימי עם עצמי, לשאלה מתי הבנתי, ברמה כזו אחרת תמיד הבנתי.
וואו, אבל... אתה אומר דבר מדהים, אבל הייתי צריך להרגיש שאני לא צריך לחזור לקיבוץ, לעולם, אני יכול לשרוד בעולם הזה, בשביל לעבור לשלב הבא בשרשרת האמזון, ובעצם ללכת אל עצמי פנים.
נכון, אם כי אני חייב להגיד שזה לא בגלל הקיבוץ, כי נראה, קיבוץ מאוד פלורליסטי ומאפשר, זה היו אישיוס שלי עם עצמי, זה כמו שמאוד מאוד פחדתי לצאת מהארון בפני ההורים שלי, אבל היציאה הייתה נהדרת, אני נורא מאמין, המתכון האושר שלי זה הנמחת ציפיות, אני נורא מאמין בלחשוב שהכל יהיה נורא, ואז אני תמיד מופתע לטובה. אני מניח שאיכשהו אמרתי לעצמי שיהיה לי קשה, אבל אולי באופן כזה או אחר זה היה בשבילי דרייב להישאר, כי לשם אני לא יכול לחזור. אבל שאלתך, איך זה היה להיות הומו או הומו בהכחשה, זה היה מאוד מאוד קשה. שוב, אני חייב להגיד, זה כנרת של שנות ה-90, זה קיבוצים שנות ה-90, היום זה מאוד מאוד אחר. יש לי חברים שגרים שם, זה מדהים, זה לא, מי ידע, זה מדהים, זה שיש קבוצה של איגי, זה ארגון הנוער הגאה בעמק הירדן ובעמק ישראל, היינו כחולמים. מי יכול לחלום על זה בכלל?
אבל יש שם בכלל קהילה גאה?
ובכן, מסתבר שיש.
יש גם אצלנו, מה?
אני, יש לי...
מנכ"ל איגי עופר נוימן, הוא מיינת שופט.
נכון, לשעבר. אבל, וגם יש את המחקר של אימא שלך על הארון השקוף.
כן.
שבעצם מדבר על העניין הזה, נכון, כתבה מעניינת. אבל נגיד...
תודה רעות.
בבקשה, כן. יש לי אח של חברה שלי, הוא נראה לי בשנות ה-30 המוקדמות לחייו, לא מזמן נפגשתי איתו כאן בתל אביב, ואמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד, יש מצב שאתה תחזור בו לקיבוץ? אז הוא אמר לי, לא, כי אין שום קהילה. זה היה, והבנתי על מה הוא מדבר. בסך הכל, הקהילה הקיבוצית היא מאוד...
זה נכון לכל מדינת ישראל.
אני חייב להגיד, עם זאת...
זה לא נכון למדינת ישראל, לתל אביב, בתל אביב הרבה יותר קל.
לא, אני אומר, לכל מדינת ישראל פרט לתל אביב.
לא, אני חייב להגיד שדווקא מצד שני, יש לי הרבה מאוד חברים שברגע להטאבים, לסביות, הומואים, שברגע שהם נהיו הורים דווקא חוזרים לקיבוצים, משני טעמים, גם כי יש להם קהילה וזה קרוב להורים וזה נוח, גם כי הם מרגישים שאפשר יותר לקבל, וגם כי נמאס להם מתל אביב התוססת, האוברסקסית, והם רוצים שקט. הם חוזרים מאותם סיבות שאתם חוזרים, בשביל קהילה ובשביל שלווה. רק שעכשיו זה מקומות מאפשרים גם לאנשים כמונו.
נכון, אבל הלוואי שהיו אגב יותר. לי מאוד מפריע שהקהילה היא... אצלנו אין, לצערי, עובדה, הוא מהקיבוץ שלי, ואמר, ואני הבנתי אותו, למה יהיה לו קשה לחזור, כי מי שיחזור לקיבוץ כמו הקיבוץ שממנו אני בא, ואין לו את הקהילה, יצטרך להיות בעצם בין הראשונים
ש... יש כמו של כל רווקים, שהם רווקים ורווקות מאוחרים.
יכול להיות.
שזה, אנחנו יודעים, זה אישו בקיבוץ, וכולם מסתכלים עליך או עלייך, ולמה אתם לא מתחתנים וכאלה, זה מאוד מאוד קשוח מהסיבה הזאת, ואם אין לו קבוצת תמיכה, אני יכול להבין אותו.
הפודקאסט מבית, יד יערי ויד טבנקין.
גיורא, תגיד, בעצם אתה הגעת, אתה אחראי על, 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 על כל אגף התרבות בתל אביב, שזה העיר עם התקציבים הכי גדולים כמובן לתרבות, לאין שיעור ממקומות אחרים, עיר שקובעת סדר יום תרבותי, ואתה קובע את סדר היום בהחלטות שאתה מקבל. קודם כל, זה נשמע מאוד מאוד מעניין התפקיד הזה. ואיפה מלווה אותך הקיבוצניק שהיית בדרך הזאת? זאת אומרת, איפה פה נקודות השקה? כי לכאורה זה כאילו, אתה יודע, יש קיבוץ, יש תל אביב, כאילו הפערים מאוד גדולים, אני לא בטוח שזה נכון, זאת אומרת, הישראליות היא מאוד משותפת בעיניי, אבל אולי תגיד, איפה זה מלווה אותך ממש ביום-יום שלך?
קודם כל, יש לי בוס קיבוצניק, קוראים לו רון חולדאי.
זה כמו שרציתי להגיד.
ויש לי בוסית קיבוצניק, קוראים לו רונית פרבר, אני חלק ממנהל, אגף תרבות חלק ממנהל קהילה, תרבות וספורט, עם איטל יוסף ומחולדה.
וואלה.
ודיברנו על זה של אם אתה נפרד מהקיבוץ, לא, הם מאוד מאוד קיבוצניקים בקטע טוב. קטע טוב לי, כי אני יודע איך לדבר עם קיבוצניקים.
רון ברור, הוא מנגן מפוחית וזה, למה?
לא, אבל
הם מאוד... אבל הוא כבר 25 שנה ראש העיר תל אביב.
הם שני מאוד קיבוצניקים בשני דברים, גם בדרך ההתנהלות שלהם, ומכיוון שאני גדלתי עם אנשים כאלה, אני מרגיש מאוד בבית וזורם לדבר עם אנשים כאלה, וגם הם שניהם באו מהביטט שמסביר למה תרבות היא קריטית למקום, שזה קיבוץ. הם ראו וגדלו לצד התרבות כמקום, כדבק מלכד, ומתוך זה נכתבה תפיסה של שניהם לחשיבות של התרבות בעיר, בשביל להחזיק את הקהילות פה. חולדאי עשה מזה דוקטרינה שלמה, היא נקראת קיבוץ בעיר. זה מנהל קהילת תרבות וספורט על רגל אחת. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים קיבוצים בעיר. כל שכונה, מעוז אביב, שכונת דובנוב, זה קיבוץ. את מכירה את כולם, ממש כמו חוויית הקיבוץ. יש לך את המרפאה לידך, מרחק לך, יש לך את הבית ספר לידך, ואחר כך תיכון לידך, ויש את המדשאה, ובמדשאה יש פעילות תרבות, ובחנוכה יש הדלקת נרות בגינת דובנוב. זה לא מאוד שונה, ואני באתי לעירייה כבר ככה, אני לא ניסחתי שום דוקטרינה, אני חוויתי אותה כתושב, זה שאני בגינת דובנוב, ואני מכיר חצי מהאנשים, ורבע מהם קיבוצניקים לשעבר, אני מרגיש מאוד בבית. וכשלי יש את הפריבילגיה הקטנה, שנגמר את הדלקת נרות, ללכת לבת שלי ולסגור את הדלת, ולא להיות בקשר עם האנשים.
לא לסדר את הכיסאות, זה אחר כך.
נכון.
לרום ישר.
יש לי את הפריבילגיה שאין כל כך בקיבוץ, שנקראת פרטיות. ואתה יכול לסגור את הדלת ולהתכנס לעולם שלך, ואתה גם לא חייב לקחת חלק בביחד נס.
נכון. האנונימיות הזאת היא די פרייסלס.
האנונימיות היא מדהימה בתל אביב. מדהימה. אבל גם הקהילה. לשאלתכם, זה התפיסה של התרבות בתל אביב, על רגל אחת, לפחות ב-20-30 שנים האחרונות. קיבוץ בעיר.
אז זהו, זה רק ב-20-30 שנים האחרונות, או שזה DNA שנבנה עוד לפני, כי אנחנו באמת מדברים על 25 שנה, שבהם
דור, ראש, דור שרון חולדאי.
אז כמה באמת זה מושפע מישירות?
זה מושפע ממנו. אני לדעתי, כמתבונן מהצד כתושב, אני פה מאז שאני חייל ועד עכשיו, תראו, העיר הזאת נשחת עצמה מראש כעיר תרבות, זה בתקופה שדיזנגוף וביאליק הלכו פה שלובי ידיים, ביאליק היה המנסח של התרבות, ודיזנגוף ממן אותו והיה הפטרון שלו. קודם כל תל אביב החליטה מהרגע הראשון שהיא תהיה ניו יורק, באמת זה כתוב, תלכו למוזיאון העיר בכיכר ביאליק, זה היה אספירציה המוכרזת של דיזנגוף, ושהיא תהיה עיר תרבות, לא של המדינה שבדרך כלל, עיר תרבות בינלאומית, לא פחות מניו יורק, לא פחות מפריז, אנחנו נהיה ספונסרים למשוררים שיבואו הנה, נבנה להם בית ליד בניין העירייה בכיכר ביאליק, זה חתיכת מחשבה, אנחנו נקים פה אורקסטרה, פילהרמונית, אופרה אמיתית בחולות, ואנחנו נבנה פה, נביא מרוסיה תיאטרון שנקרא הבימה, ואנחנו נהיה, זה עד שנות ה-90 לגמרי, והעיר תמיד השקיעה בתרבות, וכל המונים כמובן באו אליה, אבל חולדאי לקח איזו החלטה מכוננת, שהוא ישקיע בתרבות, והעיר הייתה במצב כלכלי מאוד מאוד גרוע, כשהוא קיבל אותה, צ'יץ' היה ראש עיר גרנדיוזי ופזרן, בנה את הטיילת, בנה את המשכן, רוני מילו בא אחריו, העיר הייתה בעברי פיפחת כלכליים, והוא לא רצה להיבחר אחרי 5 שנים, וחולדאי בא מהגימנסיה, ואמר, אני מהכסף שאין לי, אשקיע 6% בתקציב מהתרבות, זה המון כסף שלא היה לו, אבל משני טעמים, אחד זה חולדאי, שמעתי אותו ברעיונות, אומר, אני באתי לשירות הציבורי, כדי לעזור לעתידה של מדינת ישראל כדמוקרטיה, תוססת, ואם אני צריך, בגלל זה הוא הלך לנהל בית ספר. לחזק את היסודות הדמוקרטיים, ותל אביב מבחינתו היא שחקן בחיזוק יסודות הדמוקרטיים של ישראל, שם קודם כל חופש הביטוי ופלורליזם, אין גורמים יותר
עבד מדודדים. עבד לא רב בתל אביב, פחות עבד מסביב.
אוכל תל אביב. אין גורמים יותר מתסיסים בקטע טוב, של פלורליזם וחופש הביטוי וריבוי נרטיבים, מאשר התרבות, היא, זה מה שהיא עושה. אבל דבר שני הוא אמר, העיר מפורקת, אנשים עוזבים אותה לפרברי שינה, לקיבוצים, לכפר סבא וזה. תרבות זה מה שמשאיר אנשים לפעמים במקום. אחת הסיבות, שלא מדעת שנגיד אתם נשארים בקיבוץ, זה יש לכם ילדים קטנים בסוף היום, אתם יכולים ללכת איתם לספרייה, או לחוג, גם חוגים, או לפעילות, או ביחדנס. זה רוב הסיכויים שזה ישאיר אותך. בנוסף, זה מספר את הסיפור שלכם כקהילה.
הייתי שנה שעברה בתערוכה בבית ביאליק, של מלאכה ובטלה.
במוזיאון העיר.
במוזיאון העיר, נכון, סליחה.
התערוכה פותחת.
אבל זה היה מדהים, כאילו, כך קפץ, עלה לי שם הקיבוץ, למרות שמדובר על תל אביב, ועל איך שהיא נוסדה, גם בגלל החשיבות, הרי ביצירה יש באמת חשיבות לבטלה. במרכאות, לישיבה הזאת בבתי קפה.
תסבירי את זה לאמנים שגרים בקיבוץ, הם לא מבינים את זה, זוכר, קראתי רעיון עם עמוס עוז, הוא אמר, הם בטוחים, הוא אמר, למה הלכתי להיות מורה בבית ספר בחולדה, כדי שלא יגידו שאני פרזית, כי אני יושב בבית וכותב, הוא לא עובד, הוא לא נוטע עץ.
מה, מאיר אריאל יש לו איזה סיפורים, אתה יודע, שהוא היה, הוא כל הזמן ירדו עליו, שהוא לא עובד, הוא גם היה מזכיר קיבוץ, הוא היה זה, לא, אבל הוא, אז הוא איזה יום אחד אמר, טוב, אני עושה שינו, הוא אמר, בואו, תנו לי, אני אקסח את הדשא. קח את המקסח הדשא, נתנו לו לקסח, וכל יום ב8:30 היה מקסח את הדשא ליד החדר אוכל, אנשים
התחילו לדבר,
הנה, מאיר התחיל לעבוד, זה היה הולך חוזר הביתה כתב. אבל הדילמות האלה היו בקיבוצים תמיד, מקבלים ימי תרבות, האומנים, לא מקבלים כמובן.
אמסוס קיבל ימי כתיבה.
צריכים לעבוד, ליצור את התפארות לחגים וכל זה, וכל מה נבחנים במתח הזה, אבל איכשהו קיבוצניקים, זאת אומרת, אומנים קיבוצניקים כן הצליחו לאורך השנים, למרות המתח הזה והדרישה לעבוד, ואני חושב שזה דבר שהוא...
הם הצליחו ואני מעריץ אותם, כי זה מאמץ הרואי, גם כי אתה צריך לעבוד מול קולקטיב שלא מכיר במה שאתה עושה כעבודה. ציור, לצייר ציור זה לא עבודה. לחלוף פרה זה עבודה. ולהגות את השיר שלך, מה זה? אתה הולך ומסתובב במדרכות, מה זה הדבר הזה? אז הם הצליחו למרות הקולקטיב, והם הצליחו בנוסף שכל העיניים עליהם. עכשיו, יצירה של תרבות לא יכולה להתמודד עם הדבר הזה של מה יגידו. יצירה חייבת להיות משוחררת. עכשיו, שאתה חי בקולקטיב וכל העיניים עליך, זה מדהים אותי שעמוס עוז הצליח לכתוב יצירות גדולות על הקיבוץ, מנוחה נכונה, ארצות התן, עם אמירות מאוד נוקבות על הקיבוץ, בעודו חי בחולדה. מדהים אותי האומץ. השחרור שאומר, לא אכפת לי מה מה יגידו. אבל נעמי שמר לא יכתה לכתוב את חייה בכנרת, היא הייתה חייבת לעזוב.
אולי כאישה.
לא.
לא, כי עמוס עוז גם הגיע מבחוץ, הוא היה גם ככה חריג ועם כל הסיפור המשפחתי שלו, והוא גם בסוף עזב, אבל כן, אני מסכים. היה פה אומץ ו... והוא לא היחידי, זאת אומרת, אפילו לשלום יש ביקורת...
זה אגב, זה תקף גם למושבים. מאיר שלו היה צריך לכתוב בירושלים את רומן רוסי. הוא לא יכל לכתוב אותו בנהלל. וזה לא קשור, זה לא מגדרי. זה קשור לזה שכל העיניים עליך, א', זה לא עבודה מה שאתה עושה, וב', מה יגידו? אל תוציא את הכביסה המלוכלכת שלנו. כן. זה צנזורה עצמית, וזה כן. אומנות גרועה.
מעניין מאוד.
תגיד, כשאנחנו מדברים עליך, על רון חולדאי ועל המנהלת שלך מיטל יוסף, רונית. סליחה, באמת יש משהו מאוד, סליחה שאני אומר את זה, באמת התרבות הזאת של הקיבוצים של פעם, שהיא תרבות מאוד אשכנזית יחסית, גם השמות שאתה זורק פה, הם שמות של, אתה יודע, מאיר שלו, עמוס עוז, ארץ ישראל כזה, יותר של פעם, כמובן אנשים שסופרים נהדרים, ונעמי שמר והכל, איך זה מסתדר עם השינויים שחלים בתרבות, לא יודע, בישראל? איך אתה, עד כמה אתה קשוב בתפקיד שלך, למגוון רחב של, לא יודע, תרבויות, גם תל אביב עיר מאוד מגוונת, למרות, זאת אומרת, יש דרום, יש צפון.
יפו.
יש יפו שזה סיפור אחר. כמה הדבר הזה הוא קונפליקט בעבודה שלך? כמה אתה...
אפס קונפליקט, בגלל הבריף. תראה, העבודה שלי, אני בסופו של דבר, אני רכז תרבות, לא שונה מקיבוץ, רק בסקאלה הרבה יותר גדולה.
רכז תרבות של תל אביב.
נכון, ויש, אבל יש שינוי אחד מהותי. רכזי תרבות בקיבוצים, התפקיד שלהם זה לספר את הסיפור שלנו, במרכאות, של הקולקטיב. שאתה בא למסכת או של חגים, זה תמיד מה שאתה רואה על הבמה זה את הווי חיינו, אנחנו. זאת אומרת, מספרים סיפור אחד של החברה שלנו, אפילו לא מדברים על הדבר הזה שנקרא אני, אינדיבידואל. התפקיד שלי הוא בדיוק הפוך. התפקיד שלי הוא לספר את מגוון הנרטיבים ומגוון הסיפור. כמו שאמרת, יש ארבע תל אביב, צפון העיר ומרכז העיר ודרום העיר ויפו, ארבעה סיפורים שונים. וחובה עליי, ואפופו, אין לי קונפליקט, כי הבריף שקיבלתי מחולדאי ומירונית, זה לספר את הסיפור של התרבות הלהט"בית והתרבות הערבית והתרבות המזרחית, הקונפליקט של עיר שחורה מול עיר לבנה, והתרבות המתחדשת, ולספר ולתת תקציב לכולם, ולספר את הסיפורים של כולם. ובנוסף, אני מאוד מזדהה עם זה. אז אין לי אפילו קונפליקט פנימי בעניין הזה.
כמה זה מפריע לך שתל אביב, למרות השונות באמת, היא עדיין עיר בגדול, שרק אנשים עשירים יכולים לחיות בה, או אנשים שירשו ודירות וכו'. באמת היא לא מאוד מאוד מגוונת מבחינת מגרים, מעט מאוד ערבים בתל אביב, מגרים ביפו, אבל גם הולכים פחות, הרבה פחות מבעבר, ויש דחיקה שלהם, אין הרבה למשל יוצאי אתיופיה בתל אביב, אתה הולך, זה עיר סך הכל שהיא די מונוליטית במובנים האלה. עד כמה זה, אתה מתעסק עם הדבר הזה, כי זה גם עניין תרבותי בסוף. וגם עם הניקור של החברה הישראלית, חלק מהחברה הישראלית לתל אביב, כל ה... אתה יודע, כולנו מכירים את הסיסמאות האלה, זה אולי משותף...
מדינת תל אביב.
מדינת תל אביב, זה משותף אולי גם, אתה יודע, השנאה הזאת לתל אביב, היא גם שנאה לקיבוצים הרבה פעמים, זאת אומרת, לפעמים זה אותם אנשים.
תראה, קודם כל, אחד הדברים המדהימים שאתה מבין רק כשאתה מגיע לעיריית תל אביב, זה שהתפיסה הזאת שאתה מתאר היא מאוד מוטט. יש הרבה מאוד יוצאי אתיופיה בעיר, יש הרבה מאוד מזרחים. כשאנשים מדברים על תל אביב, הם תמיד מתכוונים לחלק מאוד מסוים של תל אביב, שמתחיל בנווה צדק ומסתיים בבבלי, בירקון. הים והיילון, זה רבע אחד. רק כשאתה בעירייה, יוצא לך להסתובב בכפר שלם, בשכונת התקווה, בכל השכונות של יפו, בנווה שרת, שהיא שכונה סוציו-אקונומית יחסית מתקשה, שנמצאת בכלל ברמת החייל, ואתה רואה הרבה מאוד סוגים של אנשים. יש פה חרדים, יש פה שסניקים, יש פה סרוגים לא מעט, ויש הרבה מאוד סוגים, תל אביב, ויש פה את נווה שאנן ואת צהלה, שכונה מהעיקרות בארץ ושכונה מהקשות בארץ. תל אביב היא הרבה מאוד דברים, מבחוץ היא דבר אחד, שזה בדיוק מה שתיארת, בועה אשכנזית, לבנה, עם תרבות מאוד, מה שנקרא, העיר הלבנה, שום מזה שם. אז א', זה לא נכון, וב', אתה מגלה שכן, לכולם מאוד מאוד קשה לחיות פה, קשה, תל אביב נהייתה מקום מאוד מאוד קשוח, יש פה סערה מושלמת של יוקר המחייה, איך רון אומר, ליטר חלב נהיה יקר בתל אביב ובירושלים אותו דבר, באמת, הדלק הוא יקר בתל אביב ובירושלים, רוב הדברים הם אותו דבר, כשבתל אביב יש גורם קשיחות נוסף, נוסף שזה מהפכת התמה, הרבה מאוד בתים נהרסים, חפירות הרקל, המלחמה, זה מין סערה מושלמת שהופכת את זה למקום מאוד מאוד קשוח, ואנשים עוזבים, גם אני נאבק, אני מרגיש אחד ההישגים הגדולים ביותר שלך, איזה שהצלחתי לאחז בעיר הזאת. לא בגלל שאני לא רוצה לחזור לכנרת, אלא בגלל שעבדתי בשלוש עבודות כל חיי עד העירייה, כדי לממן את עצמי פה.
בטח להגיד, יש לך משפחה, שתי בנות,
כן.
בן זוג.
אז יש לי משפחה, שתי ילדות חמודות, בן זוג מהמם, כלב.
כמה בנות?
בנות 16 וחצי ו-13 וחצי, אביגייל ונועה, כפר עליהן, וגל, בן זוגי, ולוי הכלב. אימצו אותו במלחמה, זה היה נהדר, אבל זה קשה מאוד, אני כן חושב שזה שווה את זה, אבל אני מאוד מאוד מבין אנשים שעוזבים, מה אני אגיד?
אני רגע רוצה לחבר אבל בין השאלה שלך באמת, האם מי שכותב את התרבות בתל אביב, במדינה, זה אותה אליטה לבנה שעומדת במוקד הסערה, כי כמו שכן שאל, כאילו, האם זה שאתה, ההגדרה זה לתת מענה למגוון של תרבויות ולהתאים את זה, אבל זה עדיין דרך עיניים מאוד ספציפיות, לא?
חס וחלילה, זה הסכנה הכי גדולה, אבל אני רואה בעצמי, אני לא עוצר ואני לא קומיסר. באמת, אני לא מחליט מה יהיה, אני הגורם המאפשר. אני זה שמפעיל את הבמה ונותן את הפלטפורמה, ואומר לאמנים אתיופים, תעשו מה שאתם רוצים, העירייה בנתה עכשיו בית, לאמנים אתיופים נקרא בית פייטלוביץ', קדש יפהפה, זה האיש שאיתר את יהדות אתיופיה, והוא השאיר את הבית שלו, וילה עירונית ברחוב ויטקין היוקרתי, לאמנים, והעירייה שיפצה אותו עכשיו, הפכנו אותו למועדון לאמנים.
מעניין.
אבל יש לה למקום מנהלת, קוראים לה אליה מהרת, יוצאת העדה, והיא האוצרת והמנהלת, ויש לה אוטונומיה. דבר הכי חשוב לי שהיא לא תכניס את המקום לגרעון. אני לא אתערב לה בתכנים, אני לא מדבר על עצמי, אני כעירייה הגורם המאפשר, אותו דבר לתיאטרון היהודי-ערבי ביפו. המטרה שלי זה לממן ולתמוך בהם, ולתת להם לעשות את מה שהם רוצים.
והשאלת המשך שלי היא קצת מנוגדת, כי דיברת גם גם בפתח הדברים שלך וגם בהמשך, על העניין של שהיית צריך בעצם להתברג ולהוכיח את עצמך, כאחד שבא מקיבוץ ומגיע לכזאת עמדה בחירה, אז אחד לא השלמת, כאילו מתי בעצם הרגשת שאתה הגיורה, הוכחת את זה שאתה יכול, שהדרך שלך בתרבות הישראלית צלולה, וגם, גם קצת במאופך, איך הבוהמה התל אביבית מקבלת אותך כקיבוץ?
זה ביטוי של שנות ה-70.
בסדר.
אני לא כל כך העסקתי את עצמי בשאלות האלה. אני חייב להגיד בכנות, תראה, יש לי שני הורים נפלאים, רפי וענת, והם נתנו לי את המתנה הכי גדולה שהורה יכול לתת לילדיו, שזה תחושת מסוגלות. אתה לא נסיך, אתה לא יעלום, אבל אתה ראוי, ואתה מסוגל לעשות דברים, ואתה לא פחות טוב מאף אחד אחר.
לא נסיך, אבל אתה כן יעלום.
יעלום ורימשון, זה שם משפחה של אבא שלי. ולכן אף פעם לא היו לי ספקות עצמיים, ולא היה לי תסמונת המתחזה. זה דבר שמאוד מאוד הקל עליי בחיים. ויש אנשים שנושאים את זה כצלב. ומבחינתי אני ראוי, ובאתי ולא הכרתי אף אחד בעיריית תל אביב, ונבחרתי במכרז Fair and Square על סמך קורות חיים. ניהלתי, עשיתי שורה של תפקידים בכירים בחוץ, בשוק הטלוויזיה, ניהלתי סכומים מאוד גדולים של כסף וכמות גדולה של עובדים, כפול משך זמן, והיה לי חזון מאוד מדויק על מה עוד צריך לעשות בעיר הזאת, ועל סמך זה, ואני לא הכרתי אף אחד, סמך זה נבחרתי. אני כן חייב להגיד שכשריהטתי את המשרד שלי בבית אריאלה, טרחתי לשים מאחורי הראש שלי את הכרזה של המחזה של סימני דרך, ואת הכרזה של הסדרה רביעת רן, שכתבתי עם אורן יעקובי, כדי שיראו, מה שקרה שלא באתי מהרחוב, שאף אחד לא יחשוב שמינו איזה מישהו שלא מבין כלום. ובנוסף, שגם ידעו שאני יודע מה זה להיות בצד השני של השולחן, כאמן, שמחזר על הפתחים ומקבל רוב הזמן לא, ויודע את הדרמה הזאת. אז כן, אכן ריהטתי את זה כדי שיבינו מאיפה הגעתי, ושלא זכיתי באור מההפקר. אבל זהו, אני לא הסקתי את עצמי בשאלה מה אנשים חושבים אחר כך, ואם המינוי שלי הזוי. כי אם הייתי מתחיל לחשוב על זה, הייתי נופל מהחבל מיד.
והחריצות הזאת, אתה נורא חרוץ, זה תכונה קיבוצית?
ברור, ברור, אני אתאיסט, אבל יש לי דת, והיא נקראת דת העבודה. והבן זוג שלי צוחק עליי, כי הוא מאוד מאוד אירוני, וגדל בהביטוס אחר לגמרי, באמת נסיך לרחביה.
הם לא מבינים את זה, הבני זוג.
לא, הם לא מבינים. דיברתי, יצא לי תגד בלירז, בת זוגו של חן, באיזה כנס, ודיברנו על זה, על מה זה להיות נשוי לקיבוצניק, הם לא מבינים את זה. אחד הדברים שאני חייב בגל, שהוא יודע סתם לחיות, ולהיות, ולבהות, ולהיות בשקה ברגע, הדבר הזה שאני לא יודע איך עושים אותו. אין יום שאני לא עובד, ואני לא אומר את זה כדי להריע על עצמי, זה נורא, ובימים שאני לא עובד, אני כותב. כי אין יום שאני לא אייצר משהו פרקטי. אני חזרתי לכתוב, בסופי שבוע אני כותב.
מה אתה כותב?
מה אני כותב?
כי בדיוק רציתי לשאול אותך באמת, על הבחירה הזאת, ללכת לניהול, ובעצם באיזשהו מובן, לזנוח...
לא זנחתי כלום. לא, לא זנחתי. כל החיים שלי הייתי גם מנהל וגם כותב.
לא, אבל אני מניח שבסוף יש חלוקת זמן בחיים, ויש בנות, ילדות, ויש...
ויש סבא וסבתא שעוזרים. זה הסוד לכל כותב. נכון?
אוקיי.
קודם כל, החלטתי קטגוריות בגיל מאוד צעיר שאני לא בוחר. אני יודע שאנשים תמיד נורא רצו לשים אותי בקופסה. גם היה תקופה שהייתי מנהל, מחלקת הדרמה שלי, אז אמרו, אם אתה כתבת סדרה, אז אתה לא יכול להיות מנהל, כי אתה תושפע וכאלה. אני מבין את הטיעון, הם לא טועים מיוחד, אבל אני אמרתי, אני חי רק פעם אחת, אני אעשה משהו משמעותי, ואם אני רוצה לכתוב וליצור, אני אכתוב, אז אני לא עושה סדרות טלוויזיה, אני אכתוב לתיאטרון. אין ניגוד עניינים שם. עכשיו, אני אחראי בין היתר ברמה כזו או אחרת, על אינטראקציה עם התיאטרות, יש ניגוד עניינים מובנה, אז אני כותב ספר. אני כותב, שם אין ניגוד עניינים, עיריית תל אביב לא תומכת בהוצאות. יכול לכתוב, ואני כותב את מה שהייתי אמור לכתוב הרבה זמן, בראתי ממנו, וזה הסיפור של בן אדם שחוזר לקיבוץ, שזה...
וואו, זה מדהים. כמה כבר זמן אתה עובד על הספר הזה?
אני עובד...
כל ברור, החיים, כן, אבל... כן,
בראש המון זמן, ובתכלס ממש מעט, היה לי רגע, זה רגע מאוד נדיר לכותבים, רגע של התגלות, שכל הסיפור נגלה אליי מההתחלה עד הסוף, אני לא צריך להמציא שום דבר, אחת המלאכות הכי מייאשות שאתה כותב, שאתה צריך להמציא סיפור ולעניין, לא, הכל היה ברור לי, כאילו איזה חבר סיפר לי סיפור, ועכשיו אני צריך לשבת ולכתוב אותו, וזה, ואני מאושר, זה גורם לי אושר אדיר.
אז אתה כותב ספר על בן אדם שחוזר לקיבוץ בעמק הירדן?
לא בעמק הירדן.
לא בעמק הירדן?
כי זה לא אני, זה לא בעמק הירדן.
לא חשוב, על בן אדם שחוזר באיזה גיל לקיבוץ?
בגיל שלי כמובן. אני לא כותב על עצמי חן, אם זה מה שאתה שואל.
לא, אני לא שואל, אני לא שואל, אני לא...
אבל
אני
מה,
לא
אבל
כל,
מה
כל
המוטיבציה?
כתיבה
המוטיבציה היא, תראה, אחד מהפלוסים הגדולים של כתיבה, שאתה יכול להתמודד עם השדים שלך, ולא לשלם לפסיכולוג. כאילו אתה, ואולי אפילו בסוף תקבל קצת כסף. ועבררת את זה. ובמלחמה יש עוד מוטיבציה, זה אסקייפ מוחלט מהמציאות. אתה יוצר לעצמך עולם ונבלע בו. זה כמו המחשפה אריה וארון הבגדים. אתה הולך לעולם אחר, ואתה שוקע בו, ואני עובד ברחבת החטופים בבית אריאלה. אני צריך את האסקייפ שלי. אבל למה, מה המוטיבציה? אני חושב שהגיע הזמן להתמודד עם הפחד הכי נורא שלי, זה שאני אחזור לקיבוץ. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה סימולטור. שוב, וואו. חשוב לי להגיד, הקיבוץ שלי הוא נפלא. אני פשוט לא חושב שאני כל כך התאמתי אליו. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נבדוק האם הפחד הזה כל כך נורא, והאם החיים כל כך נוראים.
ובסיפור, בספר שאתה כותב, אותה דמות היא גם כאילו חוזרת לעברה בקיבוץ מן הסתם, ולחזרה כל הדילמות האלו שיש.
כמובן.
על זה כאילו, על זה הפודקאסט שלנו.
נכון.
לא, זה מדהים, אני חושב שאתה, זה נראה לי זכות לשבת ולכתוב.
זה זכות, וזה מסב לי אושר צרוף בשנה מחרידה. אני מסיים, באמת, אני כותב בסופי שבוע במשרד שלי, ואני מסתכל בחלון וכבר חושך, ואני הולך הביתה על ענן. אני באמת מאושר, זה גורם לי אושר אדיר, וחשבתי שאיבדתי את זה, כי לא כתבתי מאז סימני דרך, עברו 6 שנים, וגמרתי שאני לא צריך, כי העבודה שלי היא כל כך קריאטיבית ויצירתית, שלא הרגשתי שום צורך לכתוב. אני תמיד, עמוס עוז אמר תמיד שכותבים מתוך פצע, אני תמיד כתבתי מתוך שעמום. ששעמם לי, בדיוק כמו סטיבן קינג, שעמם לך במקום שלך ימצא את העולם, ולא שעמם לי, לא משעמם לי בעבודה רגע אחד, אבל כנראה זה ענה לאיזשהו צורך שמתחבר למשבר גיל העמידה, בוא נודה בזה, להתמודד עם דברים בגיל 50.
וגם מאפשר לך באמת כאילו להיכנס לסיפור הזה.
כן, סימולטור.
מדהים. גם כתבת בפייסבוק, שאפרופו ספרים, שמחלקת הספריות של עיריית תל אביב, דיווחה שדווקא השנה 2024, הפעילות הייתה בצמיחה, שזה דבר די מדהים.
זה מדהים ולא מדהים כשחושבים על זה. אני חושב שהיא צמחה בדיוק מאותה סיבה שאני חזרתי לכתוב. אנשים צריכים רווחה נפשית, הם צריכים אסקייפ, והם צריכים לזכור שיש עוד דברים נורמליים חוץ מהדיווחים בחדשות. בית אריאלה, הקו-אקזיסטנס שיש בין רחבת החטופים לבית אריאלה, הסלון העירוני שלנו, הלב הפועם שהפך להיות חדר חטופים, אין כניסה לאף אחד. זה שהספרניות, נשים שאני מעריץ, כל היום מתפעלות את הדבר המורכב הזה. אני זוכר שהיו לנו ימים, כאילו, שאני בא ב7:30 בוקר, פותח את המשרד, בניין ריק, ואתה שומע יפחת בכי מחדר המשפחות, וכך מתחיל היום שלך, רק הדבר הזה, והקיום שלנו 15-16 חודשים ככה, אבל זה הסיבה שאנשים הולכים לספריות, כי אתה עם הילד שלך בשעת סיפור, ולרגע הכל נורמלי, הכל נורמלי, ואתה קורא ספר והכל נורמלי, ולא רק החדשות, ולא הדבר המפחיד שיש בחוץ.
אני חושבת שזה גם איזשהו חיפוש, שוב, בכל האינסטנט, אחרי איזשהו תוכן עמוק, כאילו ששוב פעם, נראה לי, אנשים מחפשים את קצת אסקפיזם הפוך, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוונת?
אני לא חושב שאנשים מחפשים, יש אנשים שמחפשים אסקפיזם עכשיו, which is fine, זה בסדר גמור, אני חושב שהסיבה שאתה
מהות, כאילו,
אני חושב שאנשים מחפשים מאומנות בימים אלה, או אסקפיזם, יש סיבה למה תערוכת האימפרסיוניסטים במוזיאון תל אביב נורא נורא מצליחה. באמת, וזה גם הם נמצאים על רחבת החטופים, לברות בפרח יפהפה של מונה. זה באמת, זה ההפך המוחלט מהקיום הגיהנומי שלנו. אבל אני כן רואה הצגה כמו מיקי מציל בקאמרי, שהיא מאוד מאוד פוליטית, על סוכן מוסד שחוזר בזמן להציל, למנוע את רצח רבין. וזה חלום ושברו, וישראל של עכשיו ואז, והיא מאוד מאוד מצליחה. כי אנשים צריכים הדהוד לפחדים הנוראים שהם עוברים, והם רואים עיבוד של זה על במה. אנשים צריכים מהות, אני מאוד מסכים איתך, אבל גם, אני יודע, אני גם מת על שירים מצחיקים וכלילים ומטומטמים. גם את זה אני צריך.
תגיד, גיורא, כמה באמת השנה הזאת, שנה וכמה חודשים כבר, אפילו במרחב שלך, בית אריאלה, כל המרחב שם השתנה. האזור הזה הפך לזה, והוא גם במידה מסוימת הפך לאזור שמגיעים אליו קיבוצניקים פתאום. כן. יש כאילו חיבור כזה פתאום בין התל אביביות, לבין הקיבוצים, אפילו היה היום שהוקדש לדעתי
לקיבוצים. עיריית תל אביב תרמה שני בניינים ל...
נכון, יש למטה החטופים, ויש... וכל ה... עד כמה השנה הזאת, לא יודע, תגיד אתה, החזירה אותך במובן מסוים לקיבוצים קיוט שבך.
מאוד, אני חושב שאת כולנו, אני מדבר כולנו אלה שגרים בעיר, ויש להם רגשות אמביוולנטיים לקיבוצים, ויש להם רגשות אמביוולנטיים לחבריהם העירוניים, ואיך הם תופסים קיבוצים. קודם כל אני חושב, והנוער הראשון שאמר את זה בפודקאסט שלכם, אני חושב שהחברה הישראלית עשתה את הפיוס הגדול שלה עם הדבר הזה שנקרא קיבוצים. הקיבוצים הם האבא, הם דמות האב של החברה הישראלית, וכמו כל אבא יש לנו שלל אישיוז עם האבא הזה. אבל כולנו כחברה ישראלית הגענו לגיל שבו אנחנו מבינים שאי אפשר להמשיך לכעוס. אני חושב שצריך לכעוס על ההורים מגיל 14 ל-40, אחר כך זה חסר טעם ותתקדמו. אני חושב שהחברה הישראלית התקדמה והבינה שהקיבוצים כדמות אב או אם עשו כמיטב יכולתם ועשו המון המון שגיאות ממש כמו הורים, אבל הם לא ידעו יותר טוב. והגיע הזמן לסלוח להם ולחבק אותם.
זה חזק מה שאתה אומר. וזה באמת עלה גם חזק אצל יעל נאמן ואצל חמי רודנר, שגם עם עצמם ביטאו, וגם ביצירה שלהם, אני חושבת, את העניין הזה מעניין. זה גם מתחבר לשיחה הקודמת והנפיצה שהייתה לנו כאן על קו המים.
שמעתי.
אבל זה חלק ממה שגם החזיר אותך לכתוב על הקיבוץ?
תראה, אני כתבתי על סימני דרך זה כנרת.
כן.
והדרמה, ויש שם את קו העלילה של נעמי בת ה-18, אורן יעקבי חברי הטוב כתב איתי, הוא כתב שני סיפורים של נעמי המאוחרת, שגילה אלמגור שיחקה ודפנה זה, אני כתבתי את הצעירה. כי אני יודע לכתוב אספת קיבוץ, אבל נעמי הצעירה זה אני, אין פה איך דרך, והדרמה של, אני אוהב את המקום הזה, אבל אני לא יכולה לחיות כאן. היא אומרת לחבר הטוב שלה, אני לא יכולה, פשוט לא יכולה. זה אני, ואני כבר התמודדתי עם האישוס שלי, הוצאתי את זה מהסיסטם, הצגתי את זה על במות ברובינה, והצגתי את זה בכנרת. וזה היה אחד הערבים המדהימים בחיי, לבוא לבית בן ציון, המקום שגרם לי להתאהב בתיאטרון, שאני אולם מאוד מאוד יפה, ומאיר, והאחים רוטיק, ספיר עולה ושרה איתנו בסוף, אחותה של נעמי, וכל הקיבוץ מחבק אותי בחיים לרגע שכל כך מחובק ואהוב. סיימתי את כל האישוז עוד לפני המלחמה. יש לי קלוז'ר.
את שמר עצמה, יצא לך לפגוש?
כילד. הייתי קטן, אבל, וזה, תמיד אני אומר, מספר את הסיפור הזה, ונשמע כל כך סטוקרי. הייתי ילד, הבית של בית ספיר, הבית של הוריה, הוא נמצא ליד בריכת השחייה, ליד הבית ספר שלנו, שקרויה שם לא משם היום, ואני הייתה סלב. והיא באה נורא מעט, היא באה לרבקה, שגרה רוב הזמן בבית, לא כל כך יצא, ואם הייתה שמועה שהיא מגיעה, אני הייתי מתחבר ליד השיחים של בריכת השחייה, כדי לראות אותה. ולמה עשיתי דבר הזה חוץ מזה שזה מקריפ? כי הייתי חייב הוכחה שיש בן אדם שגדל פה ונורא נורא הצליח במה שאני רוצה לעשות בחיים, והנה הוא מול העיניים שלי, לא רק שומע עליו סיפורים, הנה הוא מול העיניים שלי, ואז נכנסת לאוטו, מישהו מסיע אותה והיא יוצאת מפה, אז גם אני יכול.
ערבתי לה. זאת אומרת שהיא הייתה רול מודל בשבילך.
חד משמעית.
לגמרי נסעת עיניך.
חד משמעית. היא הייתה הוכחה שאפשר.
שאפשר, שאפשר לצאת מה... לעולם.
כן. ושוב, הקיבוץ שלי נהדר, אני ממש מרגיש צורך להגיד את זה, לא גדלתי במקום נורא.
מגיע אליהם,
אל תחשוש, מותר.
הייתי ביום שבת.
וחברים שלך שם, בני כיתה.
היינו, ובכן, היינו מפגש כיתה, כולנו בני 50 השנה, עשינו את המפגש של כיתת רכבת ביום שבת.
כמה אתם ברכבת?
אנחנו 14, אנחנו יחסית לכנרת כיתה די גדולה.
קבוצה או כיתה?
כיתה, אנחנו תקם. למה, אתם קבוצה, לא?
כן, כיתה, קבוצה, לא יודע.
האמת שהדור שלי כיתה.
כן, שלי גם כיתה.
איך קוראים לה, איפה שההורים שלכם גרים, חדר או בית?
בית.
אצלנו קראו בית.
גם אצלנו.
בית. משמר עמק היה חדר, נראה לי.
חדר.
היום במשמר עמק יש בתים.
חדר, איזה קטע זה, חיידר.
ברוב הפעמים זה ממש החדרים קטנים.
הבנתי שרוביק רוזנטל, יש לו כל מיני הסברים על ה...
אבל היה מפגש מהמם, אני נורא אוהב אותם. זה היה מפגש מאוד טריגרי בקטע טוב, כי באמת זה היה 3 שעות של שיחה לא מאורגנת, ופתאום דיברנו ונזכרנו מדברים שלא זכרתי בכלל שהיו קיימים, ובשנייה חזרו אליי, וזה היה מדהים.
וזה אנשים שאתה ראית מאז, וזה לא שאתה מנותק מהם.
תראה, אם כי אני כמעט לא הגעתי בזמן המלחמה לכנרת, היומיום שלי נהיה כל כך אינטנסיבי, וגם הרגשתי צורך להישאר קרוב לילדות שלי, למקרה שתהיה הזקה.
לא, אבל רובם נשארו לגור בכנרת?
מעט נשארו כל הזמן, חלק גדול חזרו.
חזרו.
כן.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
היה לך לאורך ההיסטוריה עירור, אולי אני אחזור, או שזה משהו ש...
העירור קיים כל הזמן. הוא לראה מה שאני כותב עכשיו, הוא קיים כל הזמן.
אבל גם המפגש זה חומר טוב לספר.
לא באתי בשביל לחומרים. אבל, קודם כל אני אחזור, כשסבא שלי נפטר, גיליתי שהוא קנה לידו את החלקת קבר עבורי.
באמת?
כן, ושאני עולה לבית קברות, כן, גילינו את זה.
בכנרת,
שזה בית קברות מאוד מבוקש, כידוע.
וואו, זה שווה הרבה.
מי שקבור זה רק אנשי המושבה והקבוצה.
כמה מטרים אתה מנעמי ו...
רואים את הקבר של נעמי ורחל מהקבר של סבא שלי, כן.
וואו.
אבל מותר לבנים שהיו לקנות חלקת קבר, והוא קנה לי, וגיליתי את זה רק אחר כך, ובאתי לבית קברות כמו שאני בא כל פעם, וזה מאוד מרגיע לשבת מול, אני יודע שזה נשמע מורבידי, אבל זה לא, מול החלקה שלך, ודעת, לא משנה איזה נפלאות יהיו חייך, אתה בסוף היום, אתה תהיה כאן, וזה נהדר, אתה תחזור הביתה.
פעם חיפשתי מקום לישון על הכנרת ולא מצאתי, נכנסתי לבית קברות וכנרת, תמתי אוהל על הדשא, ואני וכרמל, חברה שלי שעבר ממך, ישנו באוהל בבית הקברות וכנרת, ובא בבוקר הגנן, והוא ראה אותנו, והוא לא פתח את המים, הוא התחשב בנו, חיכה שנלך ואז פתח.
כנראה שהרבה אנשים עושים את זה, וזה נורמלי.
ממש, או שהוא לא היה נורמלי.
אגב, ראיתי את הסרט על נתן יונתן.
לא ראיתי, אני מצטער.
אז אני לא יודעת אם אני לא רוצה להרוס, אבל יש, החברות לקיבוץ מדברות באמת על הטעם המר שהיה, בזה שבסופו של דבר הוא לא נאסף לאדמת הקיבוץ.
לא ידעתי, אז איפה הוא קרבור?
בטח בעינת, לא? משהו כזה?
לא, ירקונים כלשהו?
כן, כן, בירקונים לדעתי. כן.
לא, מעניין למה.
אז תסתכל, הפרומו לסרט.
כן, בדיוק.
אמא שלך, ענת יהלום, שמאוד נוכחת כאן בשיחה, חגגה לא מזמן 70.
נכון.
וזה נורא יפה מה שאתה כתבת לה, שהיא לימדה
אני אותך. אני ושני האחים שלי.
כן.
מה, באיזה גיל צעיר הם עשו ילדים, אה?
אמא שלי נפצעה בת 19, התחתנה בת 20, ילדה אותי בגיל 21, ילדה את רועי אחי בגיל 22.
זהו, כמו אמא שלי, שני, כן, שני ילדים בגיל 22. כן, אמא שלך בת 22,
תאומים.
כן.
ג'י. כן, זה מה שהיה נהוג, זה בעיקר גם האפקט של מלחמת יום כיפור.
כן.
זה הבייבי בום של אז.
כן.
אבל הדברים שכתבת, שנוכחים גם מאוד בשיחה, הם כל הזמן מתחברים לי, שכתבתם לה שהיא העניקה לכם, הם גם מאוד קיבוציים.
באמת?
כן, היה שם,
תקריא סעיפים שנזכור מה היה שם.
לאהוב ולקדש את השגרה, לזכור שכסף הוא דבר חשוב, אבל אף פעם לא צריך לשמש כשיקול מכריע בדבר.
רגע, זה מה שאימא שלך לימדה אתכם.
כן, אני אסביר את הטריק, כי זה מה שכאן, אני נותן טיפ למאזינכם, מתנה מעולה שלא עולה כסף. אם יש לכם הורים שיש להם יום הולדת עגול, תקבצו את האחים שלכם, וכל אחד שייתן 20 תובנות על מה אבא לימד אותנו, תכתבו את זה ברשימה, תמסגרו, זה העלות של המתנה, כולם בוכים בקטע טוב, כל החברים שלהם מקנים בהם, כי הם לימדו את הילדים שלהם דברים מדהימים, והם שמים את זה בפינת קפה, וזה באמת מתנה מאוד טובה, היא גם גורמת לך לעשות איזה תרגיל מנטלי, להבין שבאמת נתרמת מההורים שלך, ובאמת מה שאתה אומרת, זה מאוד קיבוצי, לא חשבתי על זה.
אני מוצאת את זה בשיחה איתך כל הזמן, כי זה בדיוק זה. אז לשאוף שהעבודה שלך תכיל לפחות אחד משלושת הדברים הבאים, אופק התפתחותי, חדוות יצירה ופרנסה בכבוד, לאהוב את הארץ הזאת, לאהוב את אנשיה, כולנו מלח הארץ, להיות ציוני, הרעיון היה ועודנו יפה ותקף, לעולם לא לפחד מה יגידו, מה יגידו,
זה לא קיבוצי, זה
ההפך
מקיבוצי.
לא, זה לקח על, לדעתי.
נכון, אמא שלי הייתה מאוד אינדיבידואליסטית, מילדות, נכון?
אחר כך זה מדהים לגלות, אני חושב, שכשאני חושב על זה עכשיו פתאום, בקיבוצים, גם אני, אבא שלי, גם אני מכיר הרבה אנשים מאוד אינדיבידואליסטים בקיבוצים, וזה דבר, יש סתירה פנימית כאילו, אני לא יודע, זה משהו באמת, אני מכיר הרבה אנשים שמאוד, אתה יודע, גם אומנים הרבה שהוא בקיבוצים, ואנשים שלמרות החברה הזאת, הם מאוד אינדיבידואליסטים, באזורה יש הרבה אנשים מאוד אינדיבידואליסטים, שאני זוכר מהילדות שלי גם.
זה המתח המובנה הזה שפתחת איתו.
כן, אבל זה מעניין.
קודם כל, יש קיבוצים שמאוד מאפשרים את זה. יש קיבוצים זורמים ופתוחים, ויש קיבוצים ממש ממש לא. אני חושב שביד חנה, למשל, היה הרבה יותר קשה להיות אינדיבידואליסט.
קפיטליסט.
או קפיטליסט. באמת, תקרא מה כרמית גיא כתבה. אבל אני חושב שכנרת הוא כן מקום כזה, וכנראה גם הקיבוץ שלך.
במידה מסוימת.
אפשר שאלה על איזה קיבוץ נפלת.
כן. תגיד, זה נשמע, לגדול על הכנרת, זה דבר נשמע באמת, אתה ישר חושב על נעמי שמר, כל המנגינות מתנגנות לך בראש, ואני מכיר שם הרבה אנשים, וזה, היינו אצל מוקי בעין גב על שפת הכינרת, יש בזה משהו כל כך פסטורלי בכינרת הזאת, לא? אתה לא מבין?
קלירלי, לא נפגשתם ביולי-אוגוסט שם.
לא, לא, הייתי, יצא.
תקשיבו, עמק הירדן, עמק הירדן הוא מקום נפלא, למרות שבני כיתה שלי אמרו, איזה יולי-אוגוסט, מיוני עד אוקטובר, תודה להתחממות הגלובלית.
חום מטורף.
אבל כן, קודם כל, המקום משנה אותך בקטע טוב, ואתה צמוד לטבע מאוד מאוד, מוקי גר בצד הטוב של הכנרת, כי באמת אין גב, היו חכמים, הם אשכרה שמו את הקיבוץ על המים, כנרת על גבעה.
נכון.
אלוהים, באמת, דגניה שמו על המים, למה הגבעה הזאת? יש סיבה מאוד טובה, חלישה אסטרטגית על המקומות והכל וזה, אבל באמת לרדת ולעלות לדבר הזה סיוט, ואפילו אין בריזה בגבעה הזאת, זה בכלל, ללומות יש בריזה, ושם זה נעצר.
אבל בתירח למדתם על הכנרת,
כן,
על המים.
ושורי ספורט בים, בימיים, באגם, ימיה, חתירה בקייקים, את זה אין לבנות שלי בעירוני א'.
ואהבת את זה?
לא, לא אהבתי את זה בכלל.
לך אגב, אפשר לחתור בתל אביב.
נכון, יש להם מישורים במרכז הימי, אבל לא מובנה. הטבע והספורט של טבע הוא מובנה בבית ירח, זה באמת פריבילגיה שאין אותה בשום מקום.
ויש גם את התרבות שרירים כזאת?
כן, ברור.
כן, תמיד.
זה מקום מאוד, מאוד פיזי ומאוד תחרותי מבחינת ספורט, אני הייתי נורא בזה. אני הייתי הבן אדם שבחרו תמיד אחרון לקבוצות, בבן אדם שרץ הכי לאט. למרבה האירוניה, היום אני רץ 7 פעמים בשבוע.
וואו.
אז כן. אבל...
אבל זה הפסיק לך תמיד, בתור ילד?
בטח, זה נורא. זה הייתה הדרך הכי טובה להדגים לי כמה אני לא שייך. כמה אני לא שייך, כמה אני אחר. גם אם רציתי לחשוב אחרת.
ולא היית ילד דחוי או משהו כזה.
לא הייתי ילד דחוי כי גדלתי במסגרת הקסטות הקיבוציות למשפחה חזקה. סבא שלי יוסקי היה מזכיר פעמיים, סבתא שלי הייתה מנהל בית ספר, ואחר כך מורה מיתולוגית וחדר עיון, וההורים שלו היו תורמים, יצרנים מאוד לחברה.
הקסטות האלה, הוא יפה, זה חן, קשה לו, חן הוא בן למשפחה שהיא קסטה גבוהה, ואני, ההורים שלי הגיעו מהעיר, אבא שלי גם היה כתב במחנה ובעל המשמר, והם היו, אני נולדתי כבר בקיבוץ, אבל זה היה מאוד נוכח, שאני, בתחושה שלי, לפחות שאני לא דם כחול. זה הבחנה...
אבא שלי גם לא נולד בקיבוץ.
אבל אמא שלך זה שונה.
לא, לא הייתי ילד דחוי בין היתר, כי הייתי שייך למשפחה, אנחנו לא שבט, אנחנו לא ממשפחת הענקיות של כנרת, אבל אנחנו משפחה חזקה מספיק, ההורים שלי מאוד מאוד אהובים, האחים שלי מאוד אהובים, וגם אני הייתי ילד מאוד אהוב, לא הייתי ילד דחוי, פשוט היו דברים מאוד ספציפיים שלא יכולתי להשתתף בהם. והחברה גם סימנה לי, אתה לא, זה לא בשבילך.
אגב, הבנות שלך, הנערות,
כן.
כמה הן יודעות על הקיבוץ? כמה זה מזיז להן?
מאוד. עם אביגיל לא הספקתי כל כך לעשות מה שכם מורשת, אבל נועה היא מאוד, נועה היא מאוד קיבוצניקית, באמת. כל פעם, אח שלי גר בלוטם, שהוא קיבוץ. כל פעם שאנחנו נוסעים ללוטם, תוך שנייה היא חולץ נעליים ורצה יחפות על היחפה על המדרכות, זה כמו לקחת דג ולזרוק אותו חזרה למים, ואתה רואה אותו כאילו שוחה...
זה בדנ"א שלה.
זה כל כך בדנ"א שלה, ואמא שלי, סבתא שלה, ממש מספרת לה לפני השנה סיפורי כנרת, הוואי, ולוקחת אותה לסיור השורשים, והיא מאוד שם, ואני מת על זה. אני מת על זה, אחד הסרטונים הכי טובים שצילמתי תנועה שהייתה קטנה, שפתחו את הממטרות בגינת דובנוב על המדשאה, והיא פשוט רצה על המדשאה. אתם זוכרים את הקטע הזה שמפעילים את הממטרות ורצים חברים?
הילדים שלי עושים את זה, ברור.
וזה אסור, כי זה מסתדר, אבל זה כל כך נהדר. היא עשתה את זה, אמרתי, לגל, אתה רואה? DNA.
כן. אם אתם רוצים, לקראת סיום, יש לי עוד ציטוט אחרון.
בבקשה.
שדברים, של אמא שלך, ענת יהלום, שאתם כתבתם לה, לגיל 70, וזה מתחבר גם לבת שלך, דברים הטובים והיפים ביותר, הם בדרך כלל הפשוטים מכולם, נוף עמק הירדן, כשיורדים לכינרת, פריחת עץ, עצי ה...
חורשת האקליפטוס.
פיטנה. וואו. בקיץ, אוכל שמכינים בבית, לא של החדר אוכל.
נכון.
אלו הדברים שתזכור תמיד.
אבל זה באמת נכון.
אבל כמה הנוף, הנה, דיברנו על העמק הירדן.
קודם כל, הנוף שלנו מאוד מאוד יפה. מאוד יפה, באמת. כל פעם אתה רואה, ותמיד אף פעם אתה לא יודע באיזה צבע כנרת תהיה כשאתה יורד, כל פעם היא בצבע אחר. וכן, זה הדברים שלימדו אותנו להעריך מראש, ובגלל זה אני לא מרגיש שחסר לי משהו בחיים. למרות שאני יותר מדי כסף או כאלה, באמת, יש לי את הדברים האלה. זה מה שזוכרים בסוף, אני חושב.
ברור, זה ובני אדם, יחסים, בני אדם.
כן.
תגיד, יש איזה, אולי באמת, יסיעו מה, קצת מבט צופה עתיד, יש איזה משהו שאתה, עכשיו, חלום שלך, מה החלום הבא, בוא נגיד, מה, מה הדברים שחשובים לך עכשיו לעשות ככה? כבר לא, כבר לא ילד, אנחנו בגיל, אותו גיל, יש כבר, אני לא יודע, אצלי לפחות יש תחושה של טיפה בהילות, שדברים שצריך לעשות.
נראה לי שזה כבר לא הנושא של הפודקאסט, אלא בוא נדבר על זה, בוא נגיש פודקאסט לגיל 50.
מה אתה שואל?
אבל במובן, במובן...
מה עוד לא אהבתי די ואני רוצה לעשות? זה מה שאתה שואל?
כן, ספר לנו ככה בתל אביב.
אני רוצה לחזור, ברמה אישית אני רוצה לחזור לכתוב יותר, כי נזכרתי איזה הנאה זה עושה לי, ואני מרגיש שיש לי סיפורים לספר, ועכשיו גם יש לי פרספקטיבה של גיל לספר אותם. אני חושב שסופרים משתבחים עם הגיל.
לא תשתמש ב-AI וזהו כבר?
לא, לא אשתמש ב-AI. וברמה של תל אביב, עיריית תל אביב, מכיוון שהיא משקיעה כל כך בכסף ותרבות, והרוח מהקומה 12 של העירייה, זה רק תביא עוד רעיונות, כל יום אני נזכר במשפט הזה של אלטמן, של הדרך עודנה נפקחת לאורך, באמת רק תביא רעיונות, מה עוד אני רוצה לעשות? אני רוצה להקים בית אריאל הדרום, לצורך העניין, ספריית ענק מרכזית גדולה, אני רוצה שנקים את קמפוס נווה שאנן, שיהיה לינקולן סנטר שלנו, זה תוכנית לחיבור ואהבת ילדים לתרבות, כדי להפוך אותם לאנשים יותר טובים, באמת, וזה רק מהחודש האחרון. אז אני עוד לא אהבתי די, ואפשר לעשות, זה די מדהים.
ממש מדהים.
כן.
ממש.
וגם מדהים שבתל אביב, אני תמיד אומר את זה לאנשים, שהבת הבכורה שלי גדלה עד גיל 4.5 בתל אביב, יש קטע לפעמים לקיבוצניקים להגיד, תל אביב, זה מנוכר, זה כאילו, אבל יש כל כך הרבה בתל אביב, וגם משהו מאוד קיבוצי, אני חושב. כמו מאוד. כמו שאתה תיארת את זה, גם מאוד. במרחב, גם באופניים לרכוב לים, וגם בתרבות שהיא מאוד מאוד נוכחת, והיא גם המון דברים חינמי. זאת אומרת, אתה לא צריך להוציא כסף, אתה הולך לבית אריאלה, אתה הולך לפה, יש הצגות, יש ברחוב, יש בהבימה בכיכר, וזה דבר מדהים.
וגם הקשר הבין אישי, גם מזכיר, כאילו משהו הקהילתי,
תל אביב היא קיבוץ. אני חושב שבסופו דבר, הסיבה שבאמת חבריי מגינת דובנוב, איכשהו נטמעו בעיר כל כך טוב, כי הם הבינו את הדינמיקה מילדות. זה פשוט קיבוץ בסקאלה יותר גדולה. ולכן אני חושב שקיבוצים כן בסופו דבר, כן מסתדרים טוב בתל אביב. יש לה דינמיקה שאין בערים אחרות, לדעתי. וזו הסיבה שאני אוהב אותה, כי בסופו דבר עברתי מקיבוץ אחד לקיבוץ אחר. ובסוף, כאמור, אני אחזור לקיבוץ שלי, אז הכל טוב.
חוד בספר.
חוד.
גיורא, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה שהזמנתם אותי.
תודה שבאת.
היה ממש כיף.